SBS Radio.
אלון אמיר, בעלים של משרד של יחסי ציבור וניהול. כאן באוסטרליה כרגע בזכות הספר שכתבתי, שלוש דקות של נצח, שיצא בישראל בעברית לפני שנה, ויצא עכשיו באנגלית בכל העולם, ונמכר דרך אמזון. ספר מבוסס על החוויות שלי בתחרות האירוויזיון. בדרך כלל אני מנהל יחסי הציבור של המשלחות הישראליות, או לפעמים גם משלחות אחרות. כל מה שעברתי לאורך השנים, הבנתי שאני חייב לכתוב ספר, שאנשים יבינו מה קורה בעצם מאחורי הקלעים של התחרות, ובעיקר מה זה אומר להיות ישראלי שמייצג את המדינה שלו באירוויזיון.
אני חושבת שהספר יצא ממש בזמן מצוין, timing perfect, כמו שאומרים. בעיקר שישראל זכתה עכשיו בתחרות האירוויזיון.
את זה לא תכננתי ועל זה לא בניתי, אבל זה בונוס נהדר לכל הדבר הזה, בוודאי.
איך התחלת עם תחרות האירוויזיון? מה קרץ לך בהתחלה?
בגיל 7, פעם ראשונה, כמו שכולנו עשינו, צפיתי בתחרות עם ההורים. אני זוכר שאנחנו, זה היה ב-85, יזהר כהן היה עם עולה עולה, ואני זוכר שאני יושב בסלון כילד ומחכים לשיר הישראלי. מאז התמכרתי לתחרות, ובגיל 10 אני הבנתי שאני הולך להיות חלק מהדבר האדיר הזה. בגיל 17 הכרתי את שלמה צח, המפיק האגדי, שהיה אחראי גם על הללויה והבני בי בין היתר, והוא היה אחראי על השיר הישראלי, על אמן עם ליאורה, שבאירוויזיון שנערך בדבלין. אני פשוט הודעתי לו שאני מגיע לאירוויזיון על חשבוני, כדי ללמוד איך עושים את הדבר הזה. שנה לאחר מכן שכר אותי, ואז תוך כדי העבודה שלי אצלו, עשינו את הפרויקט של דנה אינטרנשיונל, שאני הייתי חלק מהצוות, ושנה לאחר מכן את להקת עדן באירוויזיון שנערך בירושלים, והגענו למקום חמישי. ואז וורנר מיוזיק ישראל גנבו אותי וביקשו ממני לעבוד עבורם, אז לקחתי כמה שנים חופש מהאירוויזיון וחזרתי ב-2005 כמנהל יחסי הציבור של בלרוס, כל המדינות. צברתי ניסיון ומוניטין ומדינות זרות התחילו לבקש ממני לבוא ולעזור להם לבחור את השירים שלהם לאירוויזיון. שוודיה, נורווגיה, אסטוניה, מלטה, אירלנד, בולגריה, הרשימה בלתי...
אז זה מדהים, אתה לא רק מעורב באירוויזיון מטעם ישראל, אתה עזרת למדינות אחרות גם כן.
בוודאי, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, זה מאוד מאוד כיף. בשוודיה לדוגמה, באחת השנים ישבתי שבוע בסטוקהולם, וחלק מהצוות, הקשבנו ל-2,000 שירים. השנה לדוגמה באסטוניה לא הטיסו, אבל שלחו אליי 300 שירים, ובמשך 12 שעות ישבתי והקשבתי ל-300 שירים לעזור להם לבחור את ה-24 שיהיו הקדם שלהם. אבל מאוחר יותר, כבר ב-2009 ו-2012, 13 ו-16 עבדתי עם ישראל כמנהל יחסי הציבור, וגם ב-2016 הייתי המנהל של האומן, של הזמר שייצג את ישראל. בנוסף, את בטח תזכרי את השם אנמרי דוד, שזכתה עבור לוקסמבורג ב-73.
נכון.
אז אנמרי היא אמא שנייה שלי, אנחנו מכירים כבר המון שנים, ואני מנהל אותה בכל רחבי אירופה. אז, וגם הרבה מאוד זמרים שזכו לאורך השנים, והשתתפו לאורך השנים, הם חברים מאוד מאוד טובים שלי, ברמה שכשהם מגיעים לישראל, הם ישנים אצלי בבית. אז עם כל הניסיון הזה, וכל הדבר הזה שאני מאוד מאוד אוהב, הייתי חייב להוציא ספר שמאגד את כל החוויות האלה. זה, שוב, זה לא ביוגרפיה, זה לא יומן, זה סיפורת, זה רומן, שמבוסס על ומושפע מ. כלומר, 60-70% זה אמיתי, קצת הגזמות, כי זה ספר, ואני רוצה שאנשים ייהנו ויצחקו, ויש גם איזשהו קטע שאני לא רוצה לעשות ספוילר, שהוא לא קרה במציאות, אבל לדעתי זה מה היה קורה אילו. זה היה קורה, והספר מבוסס בעיקר על החוויות שעברנו באזרבייג'אן.
מה קרה באזרבייג'אן? נראה לי שהייתה לכם הרפתקה שם.
תשמעי, זו מדינה מוסלמית עם גבול פתוח לאיראן, אז כבר היה ברור שאנחנו נמצאים באיזשהו סיכון. זו פעם ראשונה שהמשלחת טסה עם אנשי שבק שהגענו אליה.
באיזה שנה זו היה?
זה היה ב-2012. טסנו עם 3 אנשי שבק, ביום השלישי הצטרפו אלינו עוד 12 אנשי שבק, ואז הבנתי שאני חוזר הביתה בארון, והולכים להרוג את כולנו, כי הבנתי שיש סיכונים ושיש איומים על החיים שלנו. כמובן שלא נאמר לנו כלום, אבל אני לא טיפש, אני הבנתי מה קורה. אני קפוץ רגע חודש אחרי האירוויזיון, שנתקלתי באחד השבקניקים ברחוב, והוא אמר לי, מה עשיתם שם? והוא מנע בפני את כל האיומים, ואת כל ההתראות שהיו, שאני ידעתי על חצי, והבנתי באיזה סיכון היינו, זה כבר פורסם, אז אני יכול לומר את זה, הם תפסו שם חוליה של 40 מחבלים, טרוריסטים איראנים, שהגיעו גם לחטוף אותנו לאיראן, גם לפוצץ את המלון וגם את האולם. אנשי השירות הישראלים ביחד עם המשטרה האזרית, מנעו את הדבר הזה. באותה תקופה, זה היו השבועיים הכי מבעיתים, בחיים שלי. אני גם חזרתי לישראל, לא יכולתי במשך 10 ימים לזוז מהספה, הייתי מותש נפשית, כי ידעתי שאנחנו מטרה, גם צריך לזכור אחרי האומנים, אני כמנהל יחסי הציבור, הבן אדם שרואים אותו הכי הרבה ומתראיין הכי הרבה ומנהלת מסיבות העיתונאים, ואני בעיתונות ובטלוויזיה ויודעים מי אני. כלומר, אני גם מטרה למחבלים. בדיעבד אני אומר, איזה חוויה מדהימה זאת הייתה. אני כל כך שמח שעברתי את זה, אבל בזמנו זה היה הדבר הכי נוראי. אני גם, החדר שלי היה ליד מדרגות החירום, וידעתי שאם קורה משהו, אני הראשון שחוטף. אי אפשר היה ללכת לאותה מסעדה פעמיים, גם בתדריך הביטחוני, לדוגמה, כל הקומה במלון הייתה שלנו. והדריכו אותנו מה לעשות במידה וטרוריסטים פרוצים למלון. אז איפה מתחבאים ומה עושים? בחדר כמובן. ואז אם הכל בסדר וצוקם לנו לברוח, באיזו מעלית לרדת, לאיזו קומה, לאיפה לרוץ, איפה להתחבא, ובמידה והכל בסדר, יבואו לסוף אותנו. עכשיו, לפני שנה נודע לי שמעבר ל-15 אנשי שבק שהיו איתנו, שאני מאוד מעריך את העבודה שלהם והם הצילו את החיים שלנו, היו גם 20 אנשי מוסד סמויים שאנחנו לא ידענו על קיומם. אבל היו בערך, היינו 17 אנשים במשלחת עם 40 שומרים. זו הייתה חוויה מטורפת.
אנו משוחחים עם אלון אמיר, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. אלון אמיר, אשר היה מעורב שנים רבות ועדיין מעורב עם תחרות האירוויזיון, היורוויז'ן, כתב ספר 3 דקות של נצח, ומספר לנו על הספר שלו. אתה ציפית שנטע תגיע למקום הראשון?
כן, בהחלט, ואני אגיד לך למה. גם בעיניי זה היה אחד מהשירים היותר טובים בתחרות, עם הופעה נהדרת וגם הסיפור היה מושלם. אבל יותר מזה שבעיניי הגיע לנו לזכות, חשבתי שגם האירוויזיון זקוק לניצחון הישראלי עם השיר הזה. בשנתיים שקדמו לניצחון הישראלי, זכו שני שירים מאוד מאוד טובים, אבל בלדות שלא שמו בתחנות רדיו, והאירוויזיון היה זקוק ללהיט רדיו כדי לתת קצת אמינות בחזרה לתחרות כאירוע שמייצר להיטים. השיר הישראלי וגם השיר הקפריסאי שהגיע למקום השני הם בדיוק אלה. ואנחנו רואים אותם עכשיו מאוד מאוד מצליחים בתחנות הרדיו ובמצדים באירופה.
שאלו אותי למה השיר לא בעברית.
שיר כמו טוי, אני לא בטוח שהיה עובד בעברית. הוא מתאים לו
אנגלית. אפילו המילה צעצוע קצת.
בדיוק, בדיוק.
בעברית צעצוע, תאר לך.
מדהים שאנשים לא מבינים כמה זה טוב ליחסי הציבור של ישראל, ושאנשים בעולם יראו את ישראל קצת אחרת ממה שבדרך כלל רואים אותנו, שזה בדרך כלל קשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז כאן יראו את ישראל בצורה תרבותית. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.